וזה דרשות שכנראה נאמרו בבתי הכנסת בימי חז"ל על שבתות מיוחדות. זאת אומרת, הפסיקתא כוללת דברי חז"ל על הפטרות של מועדים, של שבתות מיוחדות, ארבע פרשיות וכו'. אז יש פסיקתא על שבת חנוכה. והנה מנורת זהב כולה, זו כנסת ישראל. וגולה על ראשה, אז הם אמרו, וגולה על ראשה, למענכם שולחתי בבלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים בזכריה, במעבר שבין גולת בבל לירושלים, כאילו המנורה הזאת, כך צריך לומר פשוט, פשוט בחזר, המנורה הזאת נמצאת בירושלים, היא גולה על ראשה, בשמחת עולם על ראשם, או ירושלים על ראשם, חתים משהו כגון זה, והגולה הזאת הובילה אותם לבבל. ושבעה נרותיה עליה היא הזכות של השבת. הדרשה הזאת נאמרה בשבת, שישראל משמרים אחת לשבעה ימים. שבעה ושבעה מוצקות, שבעה כנגד שבעת ימי בראשית, שבעה כנגד שבעת האוהבות. דבר אחר, ושבעת נרותיה עליה כנגד שבעה מצוות אמורות בתורה, תרומות ומעשרות, שמיטת היום דם בבחור רק אלה. שבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה, 21. קיצר, הגיעו פה למספרים גדולים כנגד 70 זקנים, ושניים זיתים עליה, אלו שני המשיחים. אחד משוח מלחמה ואחד משוח למלך על ישראל. אז אתה שומע גם כן את המלחמה, אתה שומע את המאבק להחזיר את המנורה לירושלים. הדברים בחז"ל כתובים פה בצורה נוסחאית. אז אתה מרגיש את הכיוון, אבל כמובן אי אפשר על כל פנים לתרץ כל סתום איך הוא מתיישב על זה. מקום אחד במדרש, וזה מושפע בבראשית במדבר רבה, מושפע כנראה מהפסיקתא הזאת, כולך יפה רעייתי. לפי שירמיהו אומר, כסף נמאס קראו להם. דהיינו, לישראל יש עסק עם כמאס, אבל כסף לא, 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 לא אלגנטי. יחזקאל קורא אותם שיגים, בן אדם היו לי בית ישראל לשיג. ואז זכריה ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה, של זהב היא כולה. ואל תגיד לי שיש בה שיגים, ואל תגיד לי שזה כסף נמאס, לקיים מה שנאמר, כולך, כולה. כולך יפה רעייתי. דהיינו, יש פה מודל אידיאלי. אין, זה כבר אחרי הזיכוך. הוציאו את כל השיגים, הוציאו את כל הדברים המעושים. מציגים את כנסת ישראל כשכולה זהב טהור ואין במום. אבל שוב, זה רק קטע אחד מתוך החידות שיש מסביב למנורה הזאת. רש"י בזכריה פירש גולה על ראשה גולות עילית, לשון מעיין, כעין ספל גדול עגול. ושבעה נרותיה כמין בזיכין שנותנים השמן והפתילה בתוכה. שבעה ושבעה מוצקות לכל נר ונר, באים שבעה צינורות קטנים של שמן זב מן הגולה, דרך אורן מוצקות לכל נר ונר. ושניים זיתים עליה, אצלה שני אילנות שהזיתים גדלים בהם, אחד ממין הגולה ואחד על סולה. וכאן לא פירש על שני צנטרות הזהב האמורות למעלה בפרשה, והם הם כערבות ועדשים של בית הבת שהם עובדים אצל הזיתים, והזיתים נחבטים אליהם לתוך הצנטרות, ומתחממים שם כבמעטן ונעצרים שם לבית הבת, והשמן נופל לתוך הצנטרות, ומצרות לתוך הגולה, ומהגולה אל המוצקות, ומוצקות אל הנרות, והמוצקות והנרות ממתת היו רמז לאור. שלעתיד לבוא, כאור החמה ישיבתיים, כאור של שבעת ימים, ממתת על אור של ימי בראשית. אז רש"י כל פנים פתח פה פתח חדש, ואמר, יש דילמה, גם טכנית וגם תוכנית. אתה רוצה להדליק במנורה? מה זאת אומרת? אתה הולך וקונה שמן לחנות. איך הגיע השמן לחנות? זה גם כן פרשה בפני עצמה. נעשו לגליל, ולקום מבית הבד, והעבירו את כל הפרוצדורה הזאת, עד שאתה מקבל בקבוק שמן, זה לא פשוט. ואחרי זה אתה מכניס אותו במנורה. שניים זיתים עליה. אתה יש לך את כל העסק במקום אחד. את התוצר של השמן, את המעבדה, ואת כל התהליך שהוא צריך לעבור מן הזית, עד שהוא הופך לשמן, ואיך הוא עובר את כל הצינוריות הללו, ומגיע... אתה יכול לשמוע פה הרבה דברים. יש בחיים פערים. אתה רוצה, רש"י השאיר לנו, אבל הוא אמר את הכיוון. אתה רוצה לומר שהמטרה, מה שאתה חותר לקראת, שיהיה אור. אתה צריך, התכלס, אתה צריך שיהיה אור. אור יפה, אור זקוך לעיניים. אותך לא מעניין, לא השומן, ולא קורת בית הבד, שאתה צריך לקדוש בית הזיתים, ולא את כל התהליך, וגם לא את הבעיה, איפה תזיק את השמר, ואיפה תגנע, אתה רוצה אור. אלא מה? בשביל להשיג מטרה כזאת, יש אמצעים רבים מאוד. אמצעים מורכבים. כי שאתה עוסק, אותו פועל קשי יום, שעובד במסיק הזיתים, הוא מעלה בדעתו את אותו הטרקלין שבו יעלו במנורת זהב את האור. הוא צריך, פרנסת לו את הכסף שלו בשביל המסיק של הזיתים, הוא מסיק על פי סלים. כך סלים נגמר הסיפור, הוא לא רואה את המטרה הסופית. וכיום יוצא בזה כל התחנות הממסר בין מסיק השמן עד לאור. הסיתונאי והבית חרושת וכותב, עד שמגיע. יש בחיים פערים גדולים בין אמצעים למטרה. בהסתכלות הנבואית, הכל הולך במכה אחת עם הכל לשם שמיים. הזיתים עליה, כאן מקור הזיתים, וכאן המכונה, וכאן הצינורות, וכאן המטרות, וזה מגיע ובסוף יהיה אור. אל תחשוב שאותה דילמה, המטרה באמצעים לא קיימת כשהכל הוא לשם שמיים. כשכל המנגנון עובד לשם זה, הכל מתבטל, כולם במטרה אחת. אנחנו מכירים צעד נוסף בזה, אם ממשיכים את הקו הזה. המנורה יש לה יסודות של אורגניזם. זה אתה רואה מיד, שקדים, כפתורים, פרחים, כל אלה הם מושגים מתחום הצומח. המנורה גם היא בנויה, לא מבייש, יש צמח שהוא בצורה של מנורה, ראיתי אותו, במוזיאון בוטני. אלא גם כשאתה רואה, אתה רואה מיד את הקנה המרכזי, זהו הגזע, ואתה רואה את הענפים שמתפצלים מזה, ואתה רואה בסוף את הפירות שאותם אתה שואף. טעם העץ כטעם פריו, עץ פרי, המודל הבסיסי של הבריאה, אור שבעת הימים. שם ככה זה היה. איך כתוב ברות התשובה? והבריאה, האדמה לא יכלה לעמוד בעוצמה של ההצמדה בין המטרה לאמצעים. הבריאה לא הייתה יכולה לעמוד באור הגדול שאין פערים, שכל פעולה גשמית שאתה עושה היא מביאה אותך אל המטרה. אז לכן האדמה לא עשתה, אבל לעתיד לבוא, טעם העץ כטעם פריו. טעם העץ כטעם פריו גם במנורה, במנורת האילן הזאת, בפירות הללו, במטרה הסופית אתה רואה, בהסתכלות הנבואית אין פערים, הכל עומד בבת אחת. זה אפשרות אחת בעקבות דברי רשי להסביר מה הוא מרוויח בזה. אלא שרשי אמר פה חצי משפט. מה אלה אדוני? מה זה שהזיתים נמסקים מעליהם והשמן בא אל הנערות מאליו? אני בכלל לא צריך כל מיני פרוצדורות, אני לא צריך כל מיני דברים שמעבירים מדבר לדבר. אז אם אתה מדבר, ואנחנו מיד נראה, כבר לא נוכל לראות את הכל, אבל הפרשנים מתחלקים פה מבחינת הפענוח של הסתום במנורה לכמה קבוצות. פילוסופי אידאי לעצמו. יסודות תיאולוגיים על הנהגת הבורא. יסודות לאומיים. יסודות היסטוריים על אותה תקופה. אמר רש"י, זה דבר השם אל זרובבל, זה סימן לך להבטיח את זרובבל, כשם שהזיתים והשמן הזה נגמר מאליו לכל דבריו, כך לא בחי ולא בכוח שלכם תעשו את בניין ביתי, כי אם ברוחי, אני אתן את רוחי על דריווש ויצווה לכם לבנות ולעשות כל צורכי יציאת הבניין משלו, ויעזור איתכם בחיטים ויין ושמן ועצים. אולי רמז פה רשי, גם רשי הזה הוא סתום בחלקו וצריך לנסות למצוא אותו. מה קרה פה? כורש נתן הוראה, נתן הוראה לבנות הבית. באו צרי יהודה והלשינו וניתקו את הדבר הזה. דריווש יתקן את זה, אבל אנחנו עוד לא יודעים. למה לא? למה לא הולכים בחיל ובכוח נגד כורש? למה לא מחזים מרד? למה לא מתקוממים?
אתם לא מבינים שהאמצעים הללו של עיכוב הבניין זה גם כן חלק מן התהליך.
אל תנסו ללכת בכוח, אל תנסו ללכת בעוצמה, אל תחשבו וזה כמובן מקביל מאוד למה שהיה בחשמונאים, ששם כן היה צריך ללכת בכוח. כי אם ברוחי, אתם תראו שהמהלך הזה ברוחי, אתם תראו איך שדריאבש יעשה את כל המלאכה הזאת. דהיינו שאתם חושבים שאתם תהיו חכמים ואתם תעשו את האמצעים הללו.
אתם תראו שהדבר יסתדר. זה אחת האפשרויות לפרש את הדברים שרשי רמז בו. על כל פנים, להבטיח לזרובבל, אתה מבין שכשהמנגנון הזה עובד בסופו של דבר, האור יגיע, אז תראה שגם הדבר הזה יגיע אליך. אנחנו עוד נראים את רוחי כתוכן הפנימי של הבניין. טוב, אני רוצה לעשות את זה עכשיו בקצב יותר מזורז. אברבנאל, המנורה הזאת שראה אין ספק אצלי. שהייתה משל לאומה, שאם היא אותה אתה העם ההולכים בחושך, הנה לעתיד לעבוד ולעתה תהיה מנורה מהירה אל עבר פניה, ומפני אושרה ומעלתה, אמר שראה אותה זהב וכבר יעד ישעיהו אותה או לאומה וכו' וכו'. יש פה באברבנאל כמובן גם דיון על השוני בין המנורה שראה זכריה, וזו שאלה בפני עצמה, לבין המנורה שראה משה, שעשה משה, אז זה לא בדיוק אותה מנורה. במנורה שעשה משה אין גולה על ראשה, אין אתרה, אין נזר, אין קטר וכל הדברים האלה. על כל פנים, אברבנאל אמר שהדבר הזה מעיד על האור שסופו להאיר על גורל עם ישראל. האלשיך, יש לו פירוש על נביאים אחרונים, חידד את השאלות. הנה לא פירש מהי המנורה, וגם לא מהי הגולה שעל ראשה, ולא מים זין נרותיה עליה, ולא מים זין הזין מצוקות, ולא הנרות אשר ראשה. ואפילו המלאך הדובר בנביא לא פירש לו, כי אם שתמיו אמר לו, ידעת מה אלה שישיב אמר שלא ידע, הסתיר ממנו, הוא סתם לו. ואמר לו, זה דבר השם, ונדרש. והנה יראה הרואה דעות המפרשים ודוחקי פירושיהם. האלשיך דיבר פה בכנות. היותם בלתי נמשכים מראש ועד סוף. זאת אומרת, גם אם אתה מפרש, הרי יש פה המון פרטים במראה הזה. ואם אתה מפרש דבר אחד, זה לא מסתדר לך עם חלקים האחרים של המנגנון הזה. אז אתה דוחק פה, דוחק שם. אומר, אני רוצה, הרי הוא רק פה חזון מאוחד. אני מבקש נוסחה אחת שתפרש את הכל בחד המחקה. ורזל, ראינו, מפרשים קצת דברים, ומשמיטים קצת בין דבר לדבר כדרכם, שצריך עזר מהשם יתברך לדעת מהו דעתם במה שמניחים, ואיך יימשך כל העניין. אומר, אנחנו ראינו, אולי התכוון למדרשים האלה, אולי מדרשים אחרים, יש ניסיונות חזלים לפרש, אבל זה הכל כבר קטעים של הפאזל הזה. הפאזל עצמו נשאר לנו חתום. ואיך יותחו כל תיבות המקראות? איך יותחו, אומר, איך הכל יותח למקשה אחת? ואנחנו נמצא נוסחה אחת שתפרש לנו את כל המרכיבים האלה. לכן אמרתי, אשא את ראש דרך חז"ל אשר אמרו בפסיתא כי גוף המנורה עם ישראל, ובו אמשיך יותר העניין מאשר יחנה לי השם להמשיך הכתובים והתחתם מראש ועד סוף. והמלבים ניסה, אלשיך ניסה ללכת במהלך הזה בעקבות דברי חז"ל. אני מוכרח להודות שכשאני גמרתי, לא צילמתי פה את הכל, כשאני גמרתי עדיין נשארו לי אותם הקושיות שאלשיך שאלה על אחרים, היו לי גם על אלשיך עצמו. ואומרה כי אמר, ראיתי והנה מדבריו כל הגדולה עם ישראל, וקרם תואר זה עכשיו כי הראו ישראל בזמן ביד משיכנו, שיהיו כולם צדיקים בעלי אחדות והרת נפשותם כמנורה. אז אלשיך אמר, זה לא שייך לבית שני ולא לחשמונאים, זה מדבר על עולם העתיד, על תקופת הגאולה. והיא תואר על הערה ועל כישרון ותואר ליבם, אמר זהב כולה וגולה יתרת מלכם ומלך המשיח על ראשה, וזה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה של המנורה עם נשמות האבות והאימהות, שמשבעה נרות של ישראל הם עליה של הגולה מירות על מלך המשיח. עכשיו היא ייחס את זה קצת לזמנו, ואמר כך, הנה עד כה דיבר על אומרו וגולה על ראשה שהיה ראוי יזו בבל, אלא שגזרה חוכמתו יתברך יוציא אותו מזרו. אז קשה היה להלשיך, אז מה קורה עם כל זה עכשיו בראש בית שני? והוא השיב, זה היה פוטנציאל. ראויים היו ישראל שיעשה להם, אלא שהחמיצו את השעה. זאת אומרת, הראו לזכריה את המודל הסופי, ואמרו לו, ישנה הזדמנות היסטורית יפה, שתקופת בית שני תהיה כזו. אבל כיוון שלא עמדו בדבר הזה, אז לא זרובבל, ציינו פה את זרובבל, כי הוא מצאצא לבית דוד. אז לא הוא, אלא וכאן הוא לקח קצת מהברבנאל, אלא את הצאצא שלו, צאצא, בסוף כל הדורות, הוא יהיה זה שיזכה לראות את האור הסופי בדברים האלה. במרבים יש יסודות על הנהגת העולם, יש פה יסודות אסטרונומיים על שבעה כוכבי לכת ועל הנהגת הבורא את העולם כולו. בסדר. אולי את הקטע האחרון בפסוק ו'. ויען ויאמר אלי, זה דבר השם לזרובבל, הודיע לו. שבמנורה הזאת מרומז דבר השם והבטחתו לזרובבל שהבטיח לו לאמור לו בחי ולכוח, שבעת יביא את עבדו צמח מזרע זרובבל. ואמרנו שצמח זה עוד סתום אחד שנצטרך לדבר בו. אז תהיה נגד השם בבלתי אמצעי, לקח מרשי את היסודות הללו של הזיתים. לא על ידי המערכת שעל זה צריך חיל שיתגבר בדרך הטבע, ולא על ידי המלאכים שגם שאז ינהג בנס ולא בחי על החיצוני. בכל זה צריך כוח, ממי כאין הנס שורה על דבר עיקר. כמו שבא אומר בכוח הזה ושאתה יסם מיד מיד. כי מרוחי שרוח השם לבד ינהיג וינשול בהשגחתו הפרטית, שזה רמז במנורת הזהב ושבעה נרותיה ובשבעה עיני השם אשר יפתח על אבן היסוד. בעל התניא דיבר על כנסת ישראל עם מקור הנשמות, זה נקרא בשם מנורה, והיא מקשה שכל ישראל הם באחדות, והיא מתחלקת לשבעה נרות. יש דרך פרטי, דרך כלל נפצד. הוא חזר על הרעיון הזה בליקוטי תורה, בפרשת בעלותך. הנה עניין המנורה נאמר בזכריה, ראיתי והנה מנורת זהב, ואומר מה אלה אדוני וכו'. פירוש, כי עניין המנורה הוא בחינת דבר השם שהוא מקור לשמות ישראל. ובקטע השני ובמקום אחר אמרו, זה המדרש שראינו, לפי שירמיהו אומר כסף ונמאס קראו להם ויחזקאל וכו', לקיים מה שנאמר, כולך יפרעתי. מזה משמע, וזה התוקף של העניין פה, דקאי גם כן על זמן עכשיו. מה שאמר זכריה, ראיתי ונאי זהב מנורה כולה, זה לא לעתיד לבוא. בעבדה ירמיהו ויחזקאל לא כיוונו כי אם על זמן דעכשיו, ולא לעתיד לבוא. ואם כן, על זה בא זכריה ואמר, מנורת זהב כולה, וצריך להבין באמת מדוע ירמיהו ויחזקאל אמרו כן, וזכריה אמר מנורת זהב כולה. ועל כאן הוא דיבר על המקשה, ודיבר ש... אגיד, איך שאני הבנתי מתוך דבריו. כשאתה מסתכל בעין חלקית, אז אתה רואה מה שראה ירמיהו ויחזקאל. אתה רואה מומים בכנסת ישראל. אם אתה מסתכל כולה, אם אתה מסתכל מקשה אחת, זאת דיין, אתה רואה גם את התחדים הפנימיים שבכלל ישראל, שם אתה רואה זהב כולה. הסתכלות חלקית, או הסתכלות במישור אחד, או הסתכלות בקטע אחד של ההיסטוריה, היא בוודאי מביאה כסף, זהב, נמאס, עם סיגים. אבל אם אתה רואה סך הכל, כולה אתה רואה זהב טהור. מהלך חדש לגמרי יש לנציב. אופייני, הנציב חזר על זה כמה פעמים. הנציב ראה את המנורה כיסודות של אור תורה בישראל. הוא אפילו הוכיח את זה מהפתגם, אני חושב, בראש פרשת תצווה. אומר, למה כשהיו אומרים רבי טרפון איזו סברה טובה, אז היו אומר, כפתור מפרח. אומר, אני מזה כפתור מפרח הוא על סברה טובה. הוא אבל מושג של לקוח מן המנורה. למה אמר כפתור מפרח? אז אמר, כי סברה טובה, רמב"ם טוב שמיושר, זה כפתור בפרח. מה זה כפתור בפרח? הכפתור. למה כפתור בפרח? זה זוג מתאים. זה לקוח מן המנורה. והמנורה יש בה יסודות של התורה. וכשזה מהיר טוב, וכשזה אמיתי, אז זה כפתור בפרח. כך אמר בהרחב דבר. אני קורא לכם בשורה השלישית. והדברים סתומים. איך מראה המנורה על כל זה? ומה זה האבן הראשה? אבל העניין שניבא כי בבית שני יתחזה כוח פלפולה של תורה עם שבע חוכמות המרומזות בכוח המנורה ושבע נרותיה, כמו שכתבנו לפרשת ביקל, ויש פה שפה. ובאשר תכלית מלחמתה של תורה הוא להגיל ממלחמות שהיא חברם של ישראל, משום אחי אמר, המנורה מראה לא בחיל ולא בכוח, היינו מלחמת תנופה יהיו ניצולים, לא באמצעותות, כי אם ברוחי, להוציא את הידה, באמת יש דברים שמועילים לנצח במלחמה וכו' וכו'. אבל התורה זה הזכות הגדולה ביותר. זה הראיה, הרעיון שהנציב סלסל בו בכמה מקומות, ובמקום אחד מאוד מעניין. יש לו נציב תירוש על שיר השירים. בסוף הספרון הזה על שיר השירים, הוא פרסם, הוא הדפיס מחדש מאמר, שהוא פרסם כנראה בעיתונות של אז, שם המאמר היה שיער ישראל. על שם הסינה, עכשיו עוררו שונאי בני שם. אנטיסמיטים. רואה את זה למה בלשוננו אנטישמים. אנטי, נגד, שמים של בני שם. לא רק בני שם, אלא הכוונה לעם ישראל. אז הוא אומר, שונאי בני שם, הלכן ובית ישראל בארצות שונות. הנציב ירגיש אחריות על, על תופעות האנטישמיות גם ברוסיה וכו' וכו', ויש שם מאמר גדול על ייחודו של עם ישראל. ואז הוא השתמש, כמר, הנה הנבואה זכריה וכו', ויאמר אליי, והנה, המשל והנמשל נפלאי מאוד. והיין כן, במנורה מרומז על חוכמת התורה, וכדידה בבת רעת ראשי ארכים, ויפרנו בזה בהרחב דבר, בכמה מקומות. ובא כוח המנורה להועיל לפלפולה של תורה. ועל זה באו שבעה נרותיה לעיר אל עבר פניה, והנביא ראה מנורה בבית שני, וביאר לו המלאך שיהיה הר גדול שהוא מלך יוון לפני זו בבל למישו, ולא כבשו את מלכות יוון, אלא בזכות התורה ופלפולה, שהחלו להתרבות בבית שני, וכבר היה לנו הזדמנות לדבר על זה, ומשמעות זו בבל, זרו בבל, וזרה, היינו כוח התורה שנזרע בבבל על ידי עזרה וסייעתו, ואחר כך שתלו עץ חיים זה בארץ ישראל. וכמובן, הסיום הוא על שני זיתים העומד, וכן יש פה איזה שתילה, יש פה עוד פעם היסוד האורגני הזה של השורשים שיקו באדמת התורה, ומכוח זה בא האור בשמן במנורה שעמדה לנו לישראל. אותם דברי חז"ל. האמת היא שיש פה עוד עוקבתא אחד, זה הרב אנסבכר גילה לי, אבל זה כבר היה אחרי סגירת הגיליון, אז אי אפשר היה להכניס את זה. יצא לפני כמה שבועות ספר חדש בשם מאור המועדים, שיש שם דברי תורה מבית בריסק. ושם הנכדים של רב חיים מביאים דברים של רב חיים מבריסק. והקשה רבנו רב חיים על, על ההפטרה. צריך ביור, מה הוא כל הדין ודברים שבין הנביא למלאך? ולא ידע ולא הבין את מעשה המנורה, מה השיב לו המלאך, ומה ביור יש בדבריו, מה זה גולה על ראשה, עוד קשה. רב חיים, הרי לראות מלאך זה בעצמותו, זה מראה נבואה. ומה שרואה את המלאך וגם דברי המלאך הם נבואה. ואם כן, שאמרנו המלאך הלא ידעת, זה נאמר בנבואה, וזה סתירה למה שהנביא אמר, שהוא איננו מבין, וצריך עיון. קיצר, רב חיים טיפל בסיפור הזה, על כל פנים לפי שלא ידוע היה לנו עד עכשיו, כנראה זה הייתה מסורת שנשארה שם המשפחה. וביום, בכל מראה הנבואה מכוון אודות ביד עם ישראל לארץ ישראל. גאולת העתיד, אבל קונקרטי, הוא בים בית המקדש. ומה שראה שניים זיתים, יש פה מהלך גדול בדברים האלה. על כל פנים, כך הוא פרש גם את זה. ועל זה השיב לו המלאך, לא בחי בקדושה שנייה לא תהיה על כיבוש, כי אם ברוחי תהיה נבואה חדשה, וממילא מובן היטב דברי הנבואה, שדבר זה יהיה, הוא ישאל איפה יש ימין המשרה, על כל פנים בבית שלישי. אז רב חיים, גם הוא התחבט בחיזה הזאת הנבואית, ויחס את זה לעתיד. בגמרא אמרנו שיש חלקים נוספים שמפרשים חלק מזה. שניים זיתים עלי היצהר. אמר רבי יצחק, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שנוחים זה לזה בהלכה כשמן זית. ושניים זיתים עלי, אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמרורים זה לזה כהלכה, בהלכה כזית. אז כתב על זה מרגליות הים, המעיין בכתובים הללו יראה כי הם, הם שני הזיתים עצמם. אלא שדרשו, כי אותם תלמידי חכמים עצמם, שביותם בבבל היו מרירים זה לזה, הנה בעל אותם לארץ ישראל נשתנה מסגם והם נוחים זה לזה. וזה כשניתו בארץ ישראל מתפרנסים ממנה. מכוח היסודות הלאו של הגמרא רומזת, אפשר להעלות אולי עוד איזה אוקימתא אחת בסתום הזה. הזית יש לו שתי בחינות. יש לו בחינה אחת של מריר. במזונותיי מרורים, כשהביאה היונה את עליה זית טרף בפיה. אבל פלא פלאים, דווקא המרירות הזאת, דווקא הטעם הלא טוב הזה, הוא יסוד של האור, הוא מתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. מה שאתה רואה דילמה, מה שאתה רואה פער בין דברים מרירים, בין דברים שליליים, שאחר כך מביאים דברים מתוקים, זה בוודאי דילמה גדולה מאוד. אז זה לא שניים זיתים עליה. יש אותה בחינה של ריחוק בחוץ על הארץ. ומה? כשאתה מתקרב, אז אתה רואה שמאותו יסוד של המר, בתהליך של עיבוד מסוים, יוצא האור, יוצא הדבר המתוק, עם כל המשמעויות שיש לדבר של האור הזה, של התורה ושל הגאולה, ושל עתיד לבוא, כל האוקים כאן שעברו כל המפרשים. עוד גרגיר אחד להשלמתו. בחגי, שהוא בן זמנו של זכריה, ואתה חזק, שזו בבל, הוא משהו וחזק, יושב וכו' וכו', עשו להתעורר לבניין הבית, את הדבר אשר קראתי איתכם בצאתכם ממצרים, ורוחי עומדת לתוככם. לא בחיים אלא בכוח, כי אם ברוחי. גם זכריה וגם חגי ביקשו לעורר את העם לקראת מפעלות הגאולה, לבנות את המקדש למרות כל הקשיים. ואמרו להם, אל תתחשבו בדברים טכניים, חי עם כוח. העיקר עם רוח תוביל אתכם. עם רוח שיש במקדש, שאמורה להיות במקדש, עם התוכן שאמור להיות בתוך המסגרת הזאת, עם המטרה שאליה מובילים כל האמצעים הללו, תמלא אתכם, אז אתם תתגברו על זה. הרוחי של זכריה והרוחי של חגי, שניהם מדברים על המשמעות שיש למקדש. השלמת דברי השפת אמת שבע שורות מלמד האחרונות. וכן נראה מנבואת זכריה. במנורה של חשמונאי הייתה יסוד של בניין בית שני, הגם שהיה מזמן רב אחרי זה. זאת אומרת, הרי החשמונאים היה אחרי זה, זכריה רב הצרה. עם כל זה, היה מעשה זו. דהיינו, מעשה החשמונאים עיקר חנוכת בית שני. שעיקר בית המקדש הוא כאשר בני ישראל נבדלים מהאומות. ואז הקדוש ברוך הוא פורס סוכת שלמה עליהם. ולכן הראה הקדוש ברוך הוא לזכריה נורות נרות במנורה, שזה היסוד לקיום הבית. הראו לזכריה בראש תקופת בית שני, הראו לו למה זה מוביל. אבל הראו לו בצורה שצריך לעיין בה. הראו לה בצורה שצריך לשאול. מה טיב המושג הזה? הוא אומר ומקשה ומתרץ. אמרנו תורה שבעל פה. מה היסוד של תורה שבעל פה? אתה אומר כך, אוי לא אלא כך. מהי חנוכה? בחוש מהי חנוכה, כולם מתלבטים בזה. למה הגמרא בברייתא הזו של חנוכה פותחת בשאלה? תורה שמתחבאת על סקבעו, בכוונה ניסחו חז"ל את המסורת על חנוכה בשאלה שהיא עצם הצמא של תורה שבעל פה. מהי תורה שלה? מהי זה לשאול? אני שואל כדי שתתרץ לי, אני שואל כדי שאנחנו חברותא. אני שואל מכיוון שאנחנו שנינו רוצים להיחדש ולפלפל. כל היסוד של תורה שבעל פה, וכבר אמרנו, ואני אראה את זה בחצי משפט, היוונים הביאו לעולם את הספקולציה, הביאו לעולם את הדיון, את המחשבות, את הבדיקה של כל דבר. אנחנו נמיד, כל דבר צריך לבדוק. ובמקביל זה, לעומת זה, אז גם תורה שבעל פה מנוסחת במבחנים ובשאלות ובמי, פתחו בשאלה מהי, מפני שזה זה סימן העיקר של תורה שבעל פה. הנביא לא ידע, הוא שואל, מה שהגמרא מנסחת מהי חנוכה, אומר הנביא לא ידעתי, מה אלה אדוני, ואומר, לא ידעת, יגיד לך תרוץ, מה היא קורא שלך, ומותר לסכן קושיה. הנביא עצמו לומד חברות האם המלאך, האם נהיה קושיה לפה, קושיה לפה, האור של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה העם הולכים בחושך, העם הולכים בנער, זית מריר. בוודאי, כשאתה מסתכל מסביב, זבנק מפה וזבנק מפה, אתה רוצה בים, אז יש לך בים, אתה רוצה בדרכים, אתה רוצה דרכים. יגר בך השם הבוחר בירושלים. ואתה רואה בירושלים וזבנק כזה לפעילי ירושלים, לא פשוט. אז מאותותים פה. מר בערב חנוכה, זית מר. זה הכל תולדה של המרחק מבבל. כשיש מרחק מבבל, אז זה זית. גם בארץ ישראל לא כל כך פשוט. טיפש. העביד צריך להיר. גם לנו יש שבת, תבוא אצלנו לעוד שבת שלך, שבת שלך, מה אתה מבין בשבת? בוודאי שאנחנו נלחמים עליו. זין נרות אליה עם זין ימי שבת, כולם ראשה, כשאתה מחבר את הכל, אז זה מקשה אחת.
אבל כשאתה רואה, הטעים הזה באמת מריר בפה.
איך מתגברים בסעודה של חנוכה? איך מתגברים להגיד הלל בחנוכה?
מתגברים בזה שמבינים שהזית המריר הזה מביא בסופו של דבר מתוק
האור. כך זה הדרך, אחר זה לא לך.
אלא מה? כשכל ימות השנה, אז אתה רואה את הפעם.
אתה לא...